צהריים טובים. אנחנו רוצים לדבר היום על ונהפוך הוא. נפש הפרשה, עבודת הנפש בעקבות המגילה או הפרשה או פורים, והיום נדבר טיפה על ונהפוך הוא. מה זה ונהפוך הוא? חבוד. מה זה ונהפוך הוא? אנחנו גם נצטרך לתת כמה וכמה דוגמאות מהמגילה, אבל אנחנו בעיקר רוצים להתחקות אחרי התכונה עצמה של ונהפוך הוא. וואי, איך אני חושב עליך יומיים, אתה לא מאמין. הוא אומר, מה עם יוחאי? יומיים אני חושב עליך, מסתכל על התמונות שלך בחדר של דני וזה. שלחתי לך אס-אמס אתמול? לא שלחתי לך? הייתי חייב לשלוח לך אס-אמס. תכף תספר לך למה. וואי, געגועים, רציניים, מה נשמע? טוב, חבר'ה, התפזר השיעור בבקשה, אני רוצה לדבר עם יוחאי. בסדר. טוב, אז נתחיל. נשאל עוד שאלה אחת, בסדר? הגמרא אומרת, מדרש חז"ל, פורים כפורים, נכון? באיזה מובן פורים כפורים? משווים את יום פורים ליום כיפורים. באיזה מובן? מה הכוונה? מה זה אומר ששניהם דומים? מה היא נקודת הדמיון ביניהם? העמוקה, המשמעותית. מעבר לעובדה ששניהם חגים, משמעותיים ו... מה נקודת החיבור העמוקה בין פורים לבין כפורים? שאלה נוספת. זה מה... אתם יודעים, תינוק כשהוא בחודש התשיעי, אז הוא עושה היפוך בבטן. אם הכל בסדר, הוא תינוק בריא והכל תקין, הוא חייב לעשות איזשהו להתהפך בבטן כדי להיוולד. זה בחודש התשיעי, זה כבר בסוף. ויש פה איזו שאלה, למה זה כל כך חשוב, התנועה הזאת, שהקדוש ברוך הוא ככה גזר, שכל התינוקות צריכים לעשות גלגול ראש אחד לפני שהם יוצאים לאוויר העולם? למה לא מראש? הרי התינוק בהתחלה הוא קטן, הוא יכול להיות איך שהוא רוצה. מהחודש השמיני תכוון אותו שהראש שלו יהיה כלפי מטה, והוא יצא. למה התינוק צריך לעבור את הגלגול ראש הזה, את ההיפוך בחודש התשיעי? זה, מה? יכול להיות, אבל כנראה שיש כאן איזושהי תכונה מאוד... מה? כן, זה מסוכן מאוד, ויש רופאים מיוחדים שיודעים לנסות לעשות את ההיפוך כזה בחוץ, ואם לא, לפעמים זה נגמר בניתוח. אז אנחנו רואים שיש כאן איזה מין תנועת היפוך כזאת שהיא מאוד מאוד משמעותית. בקיצור, יש במגילה כמה וכמה וכמה פעמים את המילה ונהפוך הוא, וזה נשמע שזה ממש תכונה אלוקית. ואם אנחנו רוצים להידמות לבוראנו, אנחנו צריכים לדעת להיות בבחינת ונהפוך הוא. אז ננסה טיפה להבין מה זה ונהפוך הוא. קודם כל נגדיר מהי התכונה, אחרי זה, אני כרגע בונה את הסדר של השיעור, כן? את הסיליבוס של הסמסטר. נגדיר קודם כל מה זה ונהפוך הוא, אחר כך ניתן 4 דוגמאות במגילה לזה בדיוק, ובסוף נבין ביחד למה פורים דומה ליום כיפורים בדיוק בנקודה הזאת. בסדר? מה ההבדל בין ונהפוך הוא לבין הפך? להפך. קודם כל אני רוצה להגיד לכם שגם להפך זה לא כזה דבר פשוט. בואו נשחק משחק. סימי, מה ההפך משחור? לא בטוח, אבל לא משנה. מה ההפך מארוך? מה ההפך מחם? בסדר, אני... מה ההפך מזה? מארוך? קצר. עכשיו אני מתחיל לסבך אותך. מה ההפך מרדוד?
עמוק.
מה ההפך משטוח? איך? כמור? כמור לא, זה ההפך מכאור, זה כמור. מה ההפך משטוח? רחב? זה רחב, זה ההפך... אז אולי נגיד היינו אומרים, מלא אולי? זה ההפך של ריק. הנה, התחלנו להסתבך שאנחנו עוד ברמות החומריות. עכשיו אני אעביר אותך לתכונות. מה ההפך מקמצן? פזרן. מה ההפך מפחדן? איך? זה צריך להיות מילה אחת. מה ההפך מאדיש? רגשן? רגשן זה פזיז? מה ההפך מ... לא לימדו אתכם. יש דברים שקשה להפוך אותם, זה צריך להבין מה בדיוק ההפך. אבל זה לא ונהפוך. זה ההפך, גם זה סיפור, גם זה צריך לדעת איך להפוך דברים. אבל זה לא ונהפוך, זה דבר והיפוכו. מה זה ונהפוך הוא? ונהפוך הוא זה מה שאני מחזיק בדף הזה פה. זה היכולת לקחת את אותו דבר בעצמו ולהפוך אותו. לא משהו אחר, לא שחור, לבן. אלא לקחת את השחור ולהפוך אותו ללבן, אותו בעצמו. לקחת את הדבר בעצמו ולהפוך אותו. למה אני מחזיק את זה ביד? אתם רואים מה, מה מצויר פה? מצלמה, זום אין. מה מצויר פה? ראש, כן, אבל מה? דמות של מה זה? אני צייר מאוד גרוע. מה? הוא מחייך, צעיר, מבוגר, מה הוא, איך הוא? יש לו קוצים, בחורצ'יק צעיר עם קוצים, נכון? משהו כזה. מי זה? כבוד הרב. אה? אני אומן, גרוע זה. אבל, אה? זה נקרא ונהפוך. המצלמה רואה? אה? המצלמה, המצלמה. העניין של ונהפוך הוא זה להצליח להפוך את הדבר בעצמו. וזה פלא אלוקי. אפשר להגיד, כמעט רק הקדוש ברוך הוא יודע לעשות את זה. כן. האמת, גילית את ה... אני עובד בזה בשעות הפנאי. ולהיות אלוהים, אבל בסדר, זה המשרה השנייה שלי. איפה זה מופיע במגילה? בחינת ונהפוך. יש הרבה מאוד מקומות, יש ארבע מקומות בולטים מאוד במגילה, שהדבר בעצמו מתהפך. הדבר הראשון זה הדבר הראשון זה התלייה של המן. מי מתכנן את התלייה של המן, מי מכין את העץ, מי קובע את התאריך, מי מזמין את המוזמנים, מי בחר את החבל בחנות, מי תפר את הכל? המן. המן בעצמו, בלי שהוא יודע, הוא מתכנן את חגיגת התלייה שלו בעצמו. הוא עושה את זה בהידור חבל על הזמן. כן, הוא לא יודע שזה מתכנן לעצמו, הוא מתכנן את זה למרדכי. להתהפך זה לא שבמקום שהאמן יהרוג את מרדכי, הרגו אותו. לא, זה לא ונהפוך הוא. אלא, מה? כן, בדיוק. השקיע, נתן, פרגן לעצמו לגמרי. האמן בונה עץ גבוה 25 מטר. 50 אמה. 25 מטר זה חתיכת מגדל. והוא קונה חבל, והוא משקיע, ובטח הוא עשה שם גילופים על העץ, ופיתולים, ופיצולים, והכין את האורחים, וקנה חבל, והכל מושקע וכל זה. ובסוף מה מתברר? שבאמת היה צריך את כל הדברים האלו. לטובת מה? לטובת תליית המן. זה ונהפוך. זה תנועה אחת. הופס, זה מתהפך. ונהפוך הוא. את אותו עניין בעצמו. כל המגילה בנויה על היסוד הזה. בסדר? כן, אני אומר, כל המגילה בנויה על היסוד של ונהפוך הוא. אני לא מכיר, אתה שם, אני לא מכיר? כמו שמה? מקסימו, בוא, אתה חדש? מה, לא? ברוך הבא. ישימך כן אתה, מקסימוב. סיומת מוב אצל אחינו הבוחרים זה בן. בן מקסימו. אברהם מוב, מקסימוב. פוזאי לוב. לוואי יוב. וכן על זה הדרך. יש כאלה שמסיים את זה באות ב', יש כאלה באות, ולכן תוכלו לראות מוסיוף, זה יכול להיות גם מוסיוב, בורחוף, יכול להיות גם בורחוב, וכן על זה הדרך. עד כאן, פינת העברית. לב לוייב זה בעצם לוייוב, לוייוב, בן לוי. אז זו דוגמה אחת. האם עד כאן? יפה. דוגמה שנייה ל... ונהפוך. הדוגמה השנייה היא העניין הכספי. אני מזכיר לכם שמגילת אסתר בנויה על הרקע שבו עם ישראל בעצם 42 אלף איש נמצאים בארץ ישראל, מנסים לבנות את המקדש ולא מצליחים. עכשיו, למה הם לא מצליחים? הם לא מצליחים בגלל הרבה מאוד סיבות, חלק סיבות ביטחוניות, חלק סיבות לאומיות, אבל סיבה מרכזית היא סיבה כלכלית. בניית בית המקדש היא פרויקט כלכלי יקר מאוד מאוד, ואין להם כסף, מאוד פשוט. ל-42 אלף איש היו עניים ומרודים, אין מספיק כסף כדי לרכוש חומרים, כדי לרכוש פועלים, כדי לרכוש... אין להם את הכסף הזה. מהמגילה עולה שהמן היה, היה לו הון אישי, בין אם זה הון אישי שלו, בין אם זה הון שהוא צבר באמצעות פשעים שהוא עשה לפני כן, נגד האנושות, אבל היה לו הון אישי של מיליארדים. נחשב את זה? המן מציע לאחשוורוש שהוא ייתן לו 10,000 כיכר כסף משלו, כדי לממן את השמדת היהודים. מה תכלית 10,000 כיכר כסף אלו? מה המטרה שלהם? אתה לא מציע משהו שאין לך. מה? לא, אז אתה אומר שהוא כאילו מציע לו כאן שוחד. זה לא הכוונה. אלא 10,000 כיכר כסף זה הכסף שהמן מציע למלך כדי לתקצב את פרויקט השמדת היהודים. הוא לא רוצה שפרויקט השמדת היהודים ייפול על תקציב הממלכה. הוא מפחד שהחשבורוש יסרב לו. הוא אומר לו, התקציב עליי. זה צריך להקים מחנות ריכוז, מחנות השמדה, תאי גזים, לעשות רכבות, לעשות, להביא, לגייס שוטרים. עליי. 10,000 כיכר כסף. אנחנו קוראים 10,000 כיכר כסף, נראה לנו 10,000 שקל. 10,000 כיכר כסף, אם מחשבים את זה חשבון פשוט של היום, זה עולה למשהו כמו 2.4 מיליארד שקל. איך אני מנפיץ את הסכום הזה? מאוד פשוט. קראנו פרשת שקלים, נכון? כל אחד צריך לתת מחצית השקל, כסף. מחצית השקל כסף זה 20 גירה השקל, נכון? השווי שלו זה בערך 40 שקלים של היום. זה פחות או יותר השווי של מחצית השקל, 40 שקל שלנו. עם ישראל הם 600 אלף גברים, אז הם תורמים 600 אלף מחציות שקל, שזה 300 אלף שקלי כסף. מ-300 אלף שקלי כסף הצליחו לעשות 100 כיכר כסף, כך כתוב בפרשת ויקהל פקודי, נכון? מעט כיכר, כיכר לעדן. כלומר, מ-300 אלף שקל עשו 100 כיכר. 300 אלף שקל, תכפילו את זה ב-80 שקלים של ימינו. כמה זה? הגעתם משהו כמו 24 מיליון שקל? כל שקל הוא 80 שקלים שלנו. כל מחצית השקל היא 40, כל שקל הוא 80. 300 אלף כפול 80, כמה זה יוצא? 24. מה? 24 מיליון. עכשיו, זה רק 100 כיכר, צריך 10,000 כיכר, זה כפול 100. 24 מיליון כפול 100, הגעתם ל-2.4 מיליארד שקל. יש להמן הון שלו, הון אישי, שהוא מוכן לשים על השמדת היהודים. עכשיו, ונהפוך הוא. כשחשבורוש הורג את המן, הוא ממנה את מרדכי על בית המן. כלומר, את אותו כסף שהמן השקיע כדי לקבץ על מנת להשמיד את היהודים, אותו כסף בעצמו, לא כסף אחר, אותו כסף בעצמו שימש למה? לבניית בית המקדש. אתם מבינים? הגמרא אומרת, המדרש אומר, לשלושה חלקים נחלק עושרו של המן, שליש הלך למרדכי ואסתר, שליש לעניים ושליש לבית המקדש. כלומר, לקחו את כל הכסף הזה וחילקו אותו לכל הפרויקטים המשמעותיים ביותר של עם ישראל. זה מה שהם עשו. אז זה בנהפוך, זה לא שלא רק שהמן לא הצליח להשביל אותנו בכסף שלו, אלא שעוד קיבלנו תקציבים ממקורות אחרים ובנים לבית המקדש. לא, ונהפוך הוא. עשית פה אטרקציה, אלברט. תעבירו את האטרקציה. עשינו כאן ונהפוך הוא רציני. כן? רואה את זה? מה זה בעיניך? איך?
לא רואה
ברוך. תתקרב, תתקרב. היה פה אטרקציה. מה, מי זה? מה זה? איזה דמות זאת? של מה? צעיר, מבוגר, מה הוא? קוצים, לא קוצים, מה זה?
צעיר
עם... ארס צעצוע. מה אתה אומר על כבוד הרב? זה ונהפוך הוא. זה עמוק מאוד, אלבר. ונהפוך הוא זה להפוך את אותו דבר בעצמו. את אותו דבר בעצמו להפוך. אז אחרי זה מי שרוצה אפשר... עוד 100 שנים זה יהיה שווה הרבה כסף, תדעו לכם. עכשיו ציירתי את זה פה, אונליין.
אולי שרת את
זה. אז אני אעשה חתימה, הנה פה. אתה מחפש עבודה, נכון? הנה, תמכור את זה. אז... אז זה ונהפוך הוא בעצמו. הלאה. עוד ונהפוך הוא. תראו לך, הכל בנוי על זה במגילה. כל המגילה היא כל הזמן ונהפוך הוא. מה שהחשבראש עושה, אנחנו, אני אומר עוד פעם, אנחנו בהתחלה שאלנו מה זה ונהפוך הוא, הגדרנו, עכשיו אנחנו נותנים את הדוגמאות במגילה, ותכף נגיע להסביר למה הדבר הזה הוא קשור לעומק העומקים של יום הכיפורים. יום הכיפורים. מה שהחשבראש עושה בסוף המגילה, הוא נותן למרדכי ואסתר, הוא אומר, תקשיבו, אני נתן לכם 24 שעות. ב-24 שעות האלו, הפקודה לחיילים שלי, אף חייל לא יוצא מהבסיס. תעשו מה שאתם רוצים. 24 שעות, המשטרה המקומית לא מתערבת, הצבא לא מתערב, תהרגו אחד את השני, נגמרות 24 שעות, הטנקים חוזרים לרחובות, ואני משליט סדר ושקט. נכון זה מה שכתוב במגילה? נכון או לא? זה מה שהוא אומר להם. הוא נותן ליהודים להיקהל ולעמוד על נפשם במשך 24 שעות בלבד. אחרי זה מבקשים ממנו בשושן הבירה עוד יום, כי היה שם יעדים מבוצרים. ב-24 שעות, מה אתה כבר יכול להספיק? מה אפשר להספיק ב-24 שעות? זה לא הרבה זמן בשביל אימפריה כזאת ענקית, נכון? אז אם יש לך 24 שעות, זאת אומרת שאתה צריך לפני כן להכין, לעשות עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית, מדויקת, ולקבל מה שנקרא מודיעין זמן אמת. מודיעין מטרות מדויקות, כדי שבמשך 24 שעות אתה לא מבזבז כדור מיותר. כל כדור במצח של איזה המלאקי. כל כדור. אחרת חבל על הזמן, אתה תתחיל להריב וללכת פה מכות עם כל מיני פושטקים בשכונה בשושן, שיש לך כל מיני טרוריסטים שאתה צריך... יש לך 24 שעות לטפל בבעיה. צריך להגיע אל הרשימת הקודקודים העמלקיים בכל העולם. איך נגיע אליה? תשובה, היא קיימת. מי הכין אותה? המן. כשהמן שולח את האגרות הראשונות, שתפקידם הוא להודיע לכל השרי המדינה והפחות, שהולכים להשמיד את היהודים, וכל אחד מקבל איגרת, כל קודקוד המלאקים מקבל איגרת ביד. הוא הכין לעצמו רשימה, מי המשתפי פעולה שלי בכל מדינות המלך? את אותה רשימה בדיוק לוקחים היהודים, ובמשך 24 שעות עוברים מדלת לדלת, מבית לבית, לפי הרשימה, מחסלים את המלאקים האלה. אותה רשימה. לא, רצו להרוג אותנו, אז אנחנו הרגנו אותם. לא, 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 לא. את אותם אלו שקיבלו את הרשימה, את אותה רשימה בדיוק אנחנו עושים, אבל מהצד ההפוך. במקום שהם יהרגו אותנו, אנחנו הורגים אותם. זה ונהפוך. זה ונהפוך. הדוגמה הדוגמה אולי המשמעותית ביותר לבין ההפוך הוא, זה בעצם רצף המצוות שאנחנו עושים בפורים, שכולם בנויים על היסוד הזה. כלומר, כל המצוות שעושים בפורים, זה בדיוק ונהפוך הוא של מה שאמר המן. המן אמר, ישנו עם אחד, נפוזר ומפרד בין העמים, ואנחנו עושים שלוח מנות. המן אמר, הם, לא אכפת להם אחד מהשני, ואנחנו נותנים מתנות לאביונים. אמר המן, הם נמצאים בהסתר פנים, ואנחנו אומרים, אדרבה ואדרבה, אנחנו בגילוי פנים. כלומר, אני מיד מסביר למה זה ונהפוך הוא, תראו, זה כמו דוגמה כזאת. ונהפוך הוא סוג של פלא. נגיד בן אדם ישן. בשיעור, מישהו ישן. אז המורה אומר לתלמיד, למה אתה נרדם? מה בדרך כלל התגובה? לא, לא ישן. אני... התנגדות. אתה אמרת, מה שאני אומר הפוך. מה זה ונהפוך הוא? נהפוך הוא זה ככה. נגיד אני התלמיד, המורה אומר לי, למה אתה נרדם? המורה, אתה צודק, אני ישן, אבל אתה יכול לבחון אותי. מה? כן, תבחן אותי, אני ישנה בליבי ער. ישנתי, צמתי עיניים, אבל אני יודע כל מה שאתה אמרת. דבר, מפציץ. איך זה יכול? פלא. הוא הופך את ה... כלומר, אמן אומר, ישנו עם אחד, הם ישנים. הם רדומים, ישנים מן המצוות. ועם ישראל אומר לקדוש ברוך הוא, לא שאמן טועה ואנחנו ערים, הוא צודק, אנחנו ישנים. אבל גם כשאנחנו ישנים, יש בנו איזו איכות מיוחדת, אני ישנה וליבי ער.
היום שאלתי את עצמי למה מתאמנים את זה, מצל ידי חובה בקריאת מגילה.
בדיוק. יפה, בדיוק בגלל זה. עכשיו בואו נבין את העומק העומקים של העניין הזה. הגמרא אומרת, המן מן התורה מניין. איפה המן רמוז בתורה? והתשובה שהגמרא נותנת זה בפסוק, המן העץ אשר אמרתי לך לאכול, נכון? אשר ציוויתיך לא לאכול, אכל.
אשר אמרתי לבלתי אכול ממנו, אכלת.
תודה. המן העץ אשר אמרתי לך לבלתי אכול ממנו, אכלת. שזה דיבור של מי? של השם לאדם. כלומר, עוד בגן עדן מגיע הנחש ומכשיל את האדם. הנחש הוא הביטוי לרוע בעולם. הוא הביטוי לצד השלילי, לצד האפל. ואת הנחש יש שתי אפשרויות לנצח. אפשרות אחת, אומר הנחש, הוא רע, אני אעשה טוב. אילו, לעשות ההפך עם מה שהוא אומר. זו האפשרות הפשוטה, שהיא לא קשורה לפורים. זה מוטל עלינו כל הזמן. יש נחש ואנחנו צריכים להפוך אותו. יש רע, אנחנו צריכים לעשות טוב. יש מוות, אנחנו צריכים להרבות חיים. יש ככה, זה יפה מאוד. זה משחק ההפך ששיחקנו מקודם. אבל הנחש יש לו כאילו איזה מין טענה, אומר בסדר, אבל ברגע אומר הנחש, בעצם בזה שהצלחתי להציב אלטרנטיבה נגד הקדוש ברוך הוא, אפילו שבסוף הוא ניצח אותי הקדוש ברוך הוא ונתן לי עונש, אז מה? אבל הרמתי את נס המרד. כאילו מרדתי בו, נכון שהוא יותר חזק ממני, אבל אני הצלחתי למרוד בו. כאילו הנחש הצליח בטענה שלו. ולכן התשובה העמוקה יותר היא שהנחש אולי לא יודע, אבל הוא בעצמו חלק מהטוב. זה ונהפוך הוא. הנחש לא יודע שהוא חלק משמעותי מאוד מהטוב. כלומר, הרע לא יודע שהוא עובד לטובת הטוב. הוא נראה לו שהוא מתנגד, אבל בעצם בעומק אי אפשר להתנגד לריבונו של עולם. כי גם אתה חלק מהתוכניות שלו. ועד רבה, אתה חלק חשוב בתוכניות שלו. כי כשהקדוש ברוך הוא רוצה לקדם עניינים במהרה, לקדם, לזרז תהליכים, בדרך כלל אתם יודעים, הטוב הוא כבדיל כזה, הטוב כאילו חלו רחמך. הוא כזה רחמן, וזה, הוא מדבר בנימוס. הרע, יש לו אומץ. אז כשרוצים לזרז תהליכים, כשרוצים לקדם אותם מהר, שמים קצת רע. זה מתחיל פלפל, זה מתחיל לעשות ריאקציות כימיות. תוך כל ה... כשאתה רוצה קצת אחדות בעם ישראל, שם הרבה מאוד נאומים על אחדות ורבנים שידברו. מלחמה קטנה, מסדר את העניינים. ככה, כמה טילים פה ושם, כולם חובקים וכל זה. אנחנו לא רוצים, אבל מה לעשות? כי צריך לקדם תהליכים גדולים בעולם או בעם ישראל, מגייסים את הרע. תבוא הנה. ואז מה מתברר? שבאמת אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו בכלל. גם הטוב הוא של השם יתברך, וגם הרע הוא של השם יתברך. וזה מה שאנחנו מגלים במגילה. נכון? מי מתכנן את... כשרוצים לתלות את המן, אם היו מבקשים מרדכי לתלות את המן, קודם כל מרדכי עד שהוא היה מתארגן על זה ועד שהוא מסכימים לו, וגם כשמרדכי היה עושה את זה, אז יש לו תהלכות בתורה, כלילת אלוהים תלוי, אז אולי היה תלוי את המן על איזה עץ קטן. כשרוצים לתלות את המן, צריך לתלות אותו ברוב עם, בעוצמה. אז את מי צריך לגייס לזה? מי הבמאי? רק המן. יהודים צריכים לאסוף כסף לבית המקדש. נו, יהודים, אתם עושים את זה בבית המקדש. הוא נותן חצי שקל, הוא נותן רבע שקל, הוא אומר, תבוא מחר, הוא אומר, אין לי בדיוק עכשיו, אני לחוץ לי במשכנתא, וכל הדברים האלו. אבל כשאומרים לאמן תאסוף כסף, אמן יודע איך עושים כסף. הוא אוסף כסף, הוא יודע איך זה נראה, הוא תוך זמן קצר, אוסף תומן את כל מה שצריך. כל זה, מתהפך לבית המקדש. כשמכריזים מלחמה, אז אמן הוא סודר לגמרי, הוא עושה תרשימות, הוא יודע מי צריך, מה צריך, הכל עד... כן, רשימה מסודרת, זה מתהפך. כלומר, כשצריך להעצים מאוד מאוד את הטוב, מגייסים את הרע. מתברר שהרע הוא חלק מהתוכנית האלוקית. זה ונהפוך הוא. לא טוב שמנצח את הרע, לא רק, בפורים כששותים, ולכן זה הסוד, זה הסוד, רבותיי, זה סוד גדול מאוד. חייב איניש לבסומי, עד אלו ידע בין? ארור המן לברוך מרדכי. זאת אומרת, מה זה? עד אלו ידע, איך זה? איך אתה יכול להבין מה זה? ארור המן, ברוך מרדכי. זה שייך לעולם הרגיל, לעולם הדעת. אבל בכתר, כשאנחנו נמצאים בפורים, אתה לא יודע להבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי. מי יותר קידם את הגאולה? ארור המן או ברוך מרדכי? ברוך המן או ארור מרדכי? כן, כאילו זה, לא יודע, להבדיל. זו אותה גימטריה. ארור אמן, ברוך מרדכי, אותה גימטריה. תחשב לי את זה תוך כדי שאנחנו מדברים, אבל זו אותה גימטריה. נכון? הנה, אתה מחשב. אם זה לא יוצא, תוסיף איזה משהו, כן? תסדר את העניינים, תעשה ונהפוך. אז זה העומק העומקים של ונהפוך. זה שייך למדרגה מיוחדת של פורים. שבו האדם, אני עובר רגע לנפש הפרשה, יודע להסתכל על המאורעות הלא טובים שקרו לי, לא רק איך התגברתי עליהם, אלא איך מהמאורע הלא טוב הזה בעצמו צמחה לי ברכה. הוא עצמו היה ברכה, ולא הייתה יכולה לצמוח לי ברכה. 502. שמעתם? שניהם אותה גימטריה, 502. אז הוא בעצמו, מישהו נתן לי דוגמה, שאחד החברים למעלה, שכשבאר נפט עולה באש, איך מחבים אותה? מפציצים אותו בפצצה. מפציצים את זה בפצצה, ואז הפצצה יוצרת שם לרגע איזה ריק כזה, וזה נכבה. כלומר, אתה הופך את המשתמש באותה אנרגיה, אבל הפוך. אז זה ה... אז במשך השנה הרגילה, אנחנו טוב, יש טוב, יש רע, צריך להתגבר על הרע, אבל בפורים אפשר להתרומם למדרגת התבוננות כזאת שהרע בעצמו הוא טוב. שארור אמן הוא ברוך, ארור אמן הוא ברוך מרדכי, וזה אולי אפילו ברוך אמן. כי בלי אמן, היינו, אם לא היה את אמן בעולם, אז עכשיו, אי אפשר להגיד את זה סתם ככה, כי זה נשמע עזוי, אבל רטרואקטיבית, כך ניתן להסתכל. וזה, אם אתם שואלים אותי, עומק, 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 עומק העומקים של החיבור בין פורים לכפורים. כי מה קורה ביום כיפורים? הזוהר הקדוש מלמד אותנו שביום הכיפורים, הרי יש ציר של יום הכיפורים, שזה הכהן הגדול, מחפר על עצמו, על כהנים, על עם ישראל וכו' וכו', נכנס לקודש הקודשים וכו'. ויש עוד ציר. זה ציר שהולך פנימה. יש ציר שהולך החוצה. והוא קשור לשני הסעירים. הכהן הגדול עומד, מעלה בגורל, גורל אחד להשם, גורל אחד לעזאזל. מה זה הגורל הזה לעזאזל? אומר הזוהר הקדוש, מה? תודה. אומר הזוהר הקדוש, בעצם אומר את זה הרמב"ן על התורה, וגם הזוהר אומר את זה, כל השנה אנחנו אומרים, הטוב הוא של הקדוש ברוך הוא, זה והרע, זה מתנגד להשם יתברך. אבל ביום הכיפורים, שזה יום שבו אנחנו מגלים שאין עוד מלבדו, אין מציאות בלעדי השם יתברך. הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. ביום הזה אנחנו אומרים, גם הרע הוא שליח שלו. גם הרע מגיע לו, שאנחנו נקרא לו ונגיד לו, גם אתה. גם אתה חלק מהתמונה. איך כתוב בתחילת ספר איוב? בדיוק, לכן גם שם גורלות, זה נכון. וגורל זה כאילו משהו שמגיע מאת השם יתברך. איך כתוב בספר איוב? ויהי היום, ויבואו בני האלוהים להתייצב על אדוני, ויבוא גם השטן בתוכם. ויהי היום, איזה יום זה? אומרים זה ראש השנה, יום הדין. מי מגיע? גם השטן, סליחה, גם אני. גם אני העבד של הקדוש ברוך. מה זה? גם אני חלק מה... כולם דוחים אותו, אבל גם אני. ופעם אחת ביום כיפורים, בפעם אחת בשנה אנחנו אומרים לו, גם אתה של הקדוש ברוך הוא. גם הרע, גם הגורל העזאזל, גם הוא חלק מהתוכנית האלוקית שמקדמת את המציאות. אין, כי אחרת זה עבודה זרה. אם אנחנו מאמינים שזה כוח חוץ מהשם יתברך, אנחנו מחלישים את מלכותו. כלומר, כל השנה אי אפשר להגיד את זה, כי כל השנה אנחנו מנהלים מלחמה מולו, מה להגיד לו שהוא חלק, אבל ביום הכיפורים, שזה יום שאנחנו, המציאות האלוקית שוטפת את הכל, זה היום שגם יכולים להגיד, גם הרע הוא חלק מהטוב. ויבוא גם השטן בתוכן, ויאמר אדוני לשטן, מאין תבוא? ויען השטן את אדוני ויאמר, מישות בארץ ומתהלך בה. והוא מתחיל פה כל הדיון וכו'. השטן הוא אומר, אני עושה מלאכתך נאמנה, גם אני חלק מהמהלך. פורים כפורים, כי בשתי המקומות האלו, בשני החגים האלו, אנחנו מצליחים לעלות מעל הג' עליונות, נקרא בפנימיות, מעל החוכמה בין הדעת, מעל הדברים המובנים, ועולים לספירת הכתר. ספירת הכתר היא הספירה של העל מודע, היא הספירה שבה סתירות, או המימד שבו סתירות מתקיימות ביחד, זה המקום שבו השכל נגמר ומתחילה האמונה. ומה אומרת האמונה? שהכל עושים רצונו. גם הנחש, הוא עושה רצונו של השם יתברך. וגם המן, הוא חלק מהתוכנית האלוקית. הוא לא יודע את זה. הוא לא יודע. הוא לא יודע שהוא... יש ספר לילדים שנקרא ספר הזום. אתם מכירים את זה? אה? ספר מגניב כזה. זה ספר שכל ילד, ילד וגם מבוגר צריך ללמוד אותו. בהתחלה פותחים את הספר, רואים ילד קורא ספר. פותחים דף, רואים שהילד שקורא ספר הוא חלק מדף של ספר. פותחים עוד דף, רואים שזה בכלל חלק מאבא שמספר סיפור. וככה, אתה כל פעם שאתה עובר דף, אתה כאילו יוצא זום, 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 עד שבעצם רואים את כל התמונה כולה. אז בזום מסוים זה נראה שהרע מנגד את הטוב. אבל כשאתה הולך לאחור, 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 בגבוה מאוד, אתה בעצם רואה שהרע הוא חלק מהטוב. עץ הדת, טוב הרע. בעץ הדת יש גם טוב וגם רע. מה זאת אומרת? הרע משמש שם את הטוב. זאת אומרת, גם מאוד מאוד גבוהה. לכן, אומר הרקנתי, אדם הראשון היה צריך קודם כל לאכול מעץ החיים, ואז לאכול מעץ הדת. רק אחרי שאוכלים מעץ החיים ומרבים תורה, מרבים ישיבה, אפשר להבין איך הרע משרת הטוב. הרב קוק מה אומר על הכפירה? כפירה זה טוב או רע? כפירה זה טוב מאוד. אתם כבר תלמידים מקובלים של הרב קוק. אז כמה אנשים לפניכם, קצת פחות כנראה גדולים, אמרו שכפירה זה רע. כן, כפירה זה דבר, זה כן. אומר הרב קוק, שנייה אחת, הכפירה יש בה ממד טוב, כי היא מכריחה אותנו לברר את מושגי האמונה. לברר אותם. היא, עד אנשים האמינו, בסדר, אז היא מבררת אותם. אני רוצה לתת לכם דוגמה אחרונה לבין ההפוכו, ובזה לסיים. אני חושב שזה אחת הדוגמאות הכי מופלאות. היה יהודי מיוחד מאוד, תמיד חכם עצום, עצום, גדול ונורא, שקראו לו הרב מרדכי בויאר. התנ"ך שאתה מחזיק שם, זה תנ"ך בהוצאתו של הרב מרדכי בויאר. הוא היה גאון עולם בהרבה מאוד תחומים, בעיקר בתחומי המסורה וכו', אבל הוא גם חידש שיטה בלימוד תורה ותנ"ך, שנקראת שיטת הבחינות. שמעתם עליה פעם? שיטת הבחינות היא בעצם לומדת את הפרשיות בתנ"ך לפי השם שמוזכר בהם, האם זה שם י' כו' כי או שם אלוהים. בסדר? כרגע לא, זו שיטה מאוד עמוקה, לא נעריך בה, אבל על מה זה, על מה זה, על מה זה יושב? אומר הרב בויאר, שהוא בנערותו, קרא את ספרי ביקורת המקרא. ביקורת המקרא, גוואלד, אסור לקרוא את ביקורת המקרא, זרוק את זה מבית המדרש, זה כופרים, נכון? צודק, נכון. רק מה, יש להם שאלות טובות. הם שואלים שאלות טובות. כן, הם שואלים שאלות טובות, הם שואלים, רגע, למה כתוב, נגיד, בין פרשת לך לך, למה בריאת העולם מתוארת פעמיים? הם שואלים. תואר פעמיים בריאת העולם. למה כניסת נוח לתיבה מתוארת פעמיים? למה מתואר בסוף פרשת נוח שאברהם הולך לארץ ישראל, ושוב פעם בתחילת פרשת לך לך שעוד פעם הולך לארץ ישראל? שואלים שאלות. מה התשובה שהם נותנים ביקורת המקרא? מאוד פשוט. את פרק א' בספר בראשית כתב פרופסור איקס, את פרק ב' בספר בראשית כתב פרופסור וואי, והתבלבלו להם הדפים, אז ככה, תורת התעודות, לכן זה הדרך. אז מה הייתה גישת בית המדרש עד אז להתמודדות עם ביקורת המקרא? איקס אחד גדול. כתבו את זה כופרים, כתבו את זה רשעים, כתבו את זה בורים ועמי ארצות, הרב צבי יהודה אומר, ביקורת המקרא זה מדע שמורכב מבערות ושנאת ישראל ביחד. זה נקרא לעשות להפך. לא רק שלא תלמד תנ"ך בביקורת המקרא, אלא תלמד תנ"ך מתוך יראת שמיים וקדושה ואמונה בנצח ישראל. בא בויאר ואומר, אני רוצה ללכת עוד שלב קדימה ולעשות ונהפוך. לקחת את השאלות שלהם, אבל לתת להם תשובות אחרות. הוא השתמש באותן שאלות, שאלות מצוינות, אבל התשובה שהוא נתן הייתה אחרת. מה התשובה שהוא נתן? אחד דיבר אלוהים, שתיים, זו שמעתי, הקדוש ברוך הוא אין סוף, ובורא את העולם בכל מיני בחינות שונות. יש בחינת מידת הדין, ויש בחינת מידת הרחמים. העולם נברא גם במידת הדין. כלומר, עולם שבו אין מקום לטעויות. אלה החוקים, הכנסת יד לאש, נשרף, מה אתה רוצה שנעשה? זהו, זה העולם? לפי זה מי שעושה חטא צריך למות. לא, לא. יש גם מידת הרחמים. יש תשובה. יש מידת הרחמים, יש גם תשובה. כדי לתאר את שתי הבחינות האלו, צריך לתאר את בריאת העולם פעם אחת בכזו, ופעם אחת בכזה, ואתה לומד, תדע שזה מורכב גם וגם. אבל הוא הגיע אל זה דרך השאלות. הוא עשה ונהפוך הוא לשאלות. תראו כמה הגישה הזאת היא גישה שמחדשת דברים. בפורים אפשר להתרומם אל הגישה הזאת, להיות בבחינת ונהפוך הוא, ולהבין איך גם בעם ישראל, גם ברמה הכללית וגם ברמה האישית, הדברים הרעים לא רק שלא צריך, לא רק שאפשר לנצח אותם, אלא בעומק העומקים אפשר לגלות איך הם בעצמם חלק מהטוב. חזקו ואמצו!
כל מה שהשם עושה, הכל לטובה. ברגע שיש רע, אז הוא שליח אמנם שאני אוציא טוב.
כן, ובכל אופן אתה רואה שרק זה מדרגת יחידים, כמו אנחנו משגמזו וכאלה. ובפורים אנחנו פשוט חווינו את זה ברמה העוצמתית ביותר, כל האומה כולה. אז חייבים להגיע למדרגה הזאת, כולם. כולם. בתורתו של רבי מאיר היה כתוב במקום, והיה רואים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, היה כתוב והנה טוב מוות. מוות! מוות זה רע! תלוי איפה. סתם ככה, זה רע. בעצם רבי מאיר, בעולם שלו, זה טוב. הרע הוא חלק מהטוב. עסקו וימצאו. ונהפוך הוא.